תודה רבה שיימן. כולנו, אני מקווה עד עכשיו, כבר מודעים שהרבי מרזין והרב הרצוג היו מוקסמים ומונעים לצאת למסע אחר החילזון והתחלת. אבל נשאלת השאלה, מה הניע אותם? ויכול להיות שהמורשת המהותית ביותר שהם השאירו לנו הוא לא את פעולתם להגיע לקיום המצווה, אלא מה שהניע אותם. כי מתוך זה שנלמד על האש שבערה בתוכם, אולי גם אנחנו יכולים להדליק אותה ההתלהבות לצאת למסע החיים הראשיים שלנו. לדבר על המסע אחר התחלת מהזווית המעניינת הזאת, אנחנו פונים לראש בית המדרש של אוניברסיטת בר אילן, הרב שבתאי רפפורט. רגע, נו, שתי מיליון. אז הרב רפפורט, לפני שהוא הגיע למעמד של ראש בית המדרש בבר אילן, יש לו קריירה ארוכה ומכובדת ללימוד תורה. הוא לימד תורה בישיבת סוקצ'ובר שבבית בגן, ואחרי כן בישיבת ההסדר בהר ציון, ושם הוא לימד עד שהוא כיהן כראש הישיבה בישיבת ההסדר שבות ישראל. שם הוא היה ראש הישיבה לאורך 20 שנה. רב רפפורט הוא המוסמך של רב משה פיינשטיין, ועורך כתביו של רב משה פיינשטיין, איגרות משה. הוא ידוע כמומחה ברפואה והלכה, אבל מה שמעניין אותנו היום, הוא גם מומחה בתחום התחלת. עכשיו אני מתכבד להזמין את הרב שבתאי רפפורט.
שלום רבותיי, אני אדם שמרן ואוחז אומנות אבותיי בידיים, מדבר בידיים, לא במצגת, אז הדליקו את האור. אני רוצה באמת לאחוז בשולי גבעתו של הרב שטיינברג ולדבר על היבט אחר בתורה ומדע שאיננו קשור לשאלה האישית, אלא לשאלת הזמן ומה זה בעצם מדע. אין ספק שהרשב"א דיבר על מדע, הוא דיבר על פילוסופיה. יש לנו פילוסופיה מדע, מדעי האדם זאת המצאה ישראלית, זה לא מדע, מדעי האדם, מדעי הרוח, זה הומניטי, זה לא מדע. המדע הסיינס זה המדע המדויק. והנקודה הזאת, שהנקודה שאני רוצה לדבר עליה, היא באמת שאלה מאוד מאוד חשובה, האימון במדע המדויק. השאלה היא קודם כל, אני אתייחס קצת לפרופסור שטיינברג למקצוע שלו כרופא, ואדבר על האימון ברופאים. מי שעוקב אחרי הספרות של הלכה ורפואה, הספרות הקדומה של הלכה ורפואה, מבין שהאימון ברופאים הוא לא אימון מדעי, אלא משהו אחר לגמרי. דניאל קיימן, שקיבל פרס נובל לעבודה של בכלכלה, כתב ספר נפלא שהוא נקרא "Thinking Fast and Slow", לחשוב מהר ולאט, ומספר סיפור על קבאי מקנדה בקנדה מונטריאול, שהציג קבאים שנכנס לתוך בית, שהייתה שם שריפה, ומיד כשהחבר'ה נכנסו, הוא אומר לכולם לצאת. כשכולם יצאו, הבית התמוטט. ושאלו, תגיד, איך ידעת שהבית התמוטט? הוא לא ידע להגיד. התברר שהשריפה האמיתית הייתה בבייסמנט, מתחת לכניסה, ואם הם היו נשארים שם, כן, הרצפה הייתה מתמוטטת תחתיהם, והם היו מספים. איך ידע? לא ידע. לקח המון זמן, תחקירים ארוכים שלקחו ימים ארוכים, עד שהוא הבין מה שקרה. הוא אמר, כשנכנסתי, הרגשתי שהבית היה חם יותר מאשר אמור להיות על פי העשן והאש מתוך מה שאני רגיל. אז זה נראה שחשבתי באיזשהו מקום בנשמה שלי, שבמוח שלי, שיש אש במקום אחר, שהיא הרבה יותר מסוכנת מהאש הנראה, ולכן שזיוויתי לתקן מורד לפנות את הרעיון. הדבר הזה, הרעיון הזה הוא רעיון מאוד מאוד חשוב, שמדבר על מומחיות שהיא מדעית, במובן שאני יכול לתת סיבה לכל דבר והסבר, אלא זה אינטואיציה שנובעת מתוך ניסיון מרכש, איזשהו מאגר שיש לנו במוח שאנחנו לא מודעים אליו, שכל מיני דברים עם הניסיון שלנו, בתהליך שהוא לא מודע, זו אינטגרציה של המידע הזה, ומקבלים על פי החלטות. כל אדם בחיים יודע את זה, מהרבנים והרופאים, כל אדם יודע שכך הדבר עובד. אם אתם תסתכלו עד היום בחברה החרדית, אין אמון במדע הרפואה, יש אמון ברופא. לכן הולכים לרופא המנוסה ביותר, החשוב ביותר, אף על פי שכן אינפורמציה, האינפורמציה נמצאת בקצה האצבעות של כל מי שיש לו גישה לאינטרנט. והסיבה שלא מחשבים את זה, לא כי אסור להשתמש באינטרנט, אלא כן אמון במדע, יש אמון באנשים, באינטואיציה האישית של המומחים. וכך היה במשך דורות, זאת אומרת, הייתה אמון באינטואיציה שנרכשה מתוך ניסיון, אבל אמון במערכת מסודרת של מדע לא היה. אגב, מחקרים שנעשים בסוציולוגיה של הרפואה מימינו, מראים שהאמון ברפואה הולך ויורד. ככל שרפואה נעשית מדעית יותר, האמון ברפואה הולך ויורד, ואנשים מאמינים יותר למה שחברים שלהם אנשים שצריכים לעבור ניתוח, אנשים חולי לב, אנשים חולי סרטן, מה הם אומרים על המחלה משפיע יותר על מה שהרופא אומר. וכך, ככל שהרפואה נעשה טובה יותר, האימון יורד. אבל האימון במדע הוא בעיה, לא דבר פשוט. כלומר שהמדע מגיע לתוצאות, שהתוצאות האלה הן תוצאות שניתן לסמוך עליהן ולקבוע עליהן מה שאנחנו עושים, זה דבר שלא פשוט. ואני חושב שגם רבי רזין, רבי חנוך ליינר, גם הרב הרצוג, הגיעו לזמן ולנקודת, לצומת הזאת. הרב ליינר ורדינר בתחילת המאה ה-19, והרב הרצוג בסוף המאה ה-19, אבל אחרי שבמאה ה-18 בא לבורזיה והכימיה נעשה את הדבר שניתן, לפעלו דבר מספורי, לפעלו קוראים לו בערבית אלכימיה, שבו שאני אומר, והדבר נעשה מדע, והדבר נעשה דבר שמקובל ככלי שאפשר באמצעותו לברר דברים, אני חושב שהם ראו פה איזשהו דבר של הגאולה, והשאלה של ההתעסקות במדע היא לא שאלה אישית, אלא שאלה של תקופה. אני אסביר את הנקודה. האינטואיציה של אדם היא יכולה לעבור כל עוד לדבר על דברים בתחום הניסיון שלנו. אבל אם תשאל שאלה אינטואיטיבית, על התחלת לא תוכל לקבל תשובה, כי אין אדם שחי היום שיש לו ניסיון עם התחלת. ואם יספר לך אדם שהוא זוכר את התחלת כבר משהו על עצמו, תגיד שהוא שקרן, הוא בוודאי לא שהוא חוני המאגן והוא לא זוכר מה שהוא מדבר, או שזה אדם שמספרים על זקני צפת שלא זוכרים חורף כזה כי לא זוכרים כלום כי מתרסקינים. אז אדם שאומר שהוא זוכר משהו לגבי התחלת, הדבר הזה הוא שטויות. אז איזה איך שום ניסיון שיכול להדריך אותך לדבר. בעיית פסיקה נוראה, בעיית הקילאי. איך האם מותר להשתיל עצים של תפוחים, של שקידים, של שזיפים ושל אפרסקים על קנה שהיא באה מארצות הברית, נקראת נאצן, שהיא מין תרכובת של שקד ושל מישמיש. האם הדבר הזה מותר או אסור? אין פוסק בימינו שיש את הניסיון ואת התחושה לדעת אם הדבר הזה מותר או אסור, וכלים מדעיים למדע הצער, אין לזה, אין אפילו קצחות מדעיים להבין את זה. זה אנחנו יודעים היום. אבל הייתה תקופה במאה ה-19, שבאו ואמרו שהמדע יכול לפענח, אנחנו מגיעים במדע לפענוח העולם. אנחנו יכולים לתת כלים כמותיים וכלים הגיוניים כדי להבין את המדע. ואז שני אנשים אמרו, אם ככה אני יכול לפתור בעיות שהן לא בתחום הניסיון, שיסודם הוא לא אינטואיטיבי, אלא יסודם הוא הגיוני. ולכן השאלה היא לא בכלל לא שאלה שהתעסקות במדע, האם המדע אסור או מותר. המדע הוא חובה. אם באמצעות המדע אני יכול לקבל תשובות לשאלות שהן שאלות הלכתיות, ואין כלי אחר, הכלי האינטואיטיבי, כמה שאני אלמד, כמה שישב ואלמד ורכוש ניסיון ואשמש רבנים, כלום לגבי התחלת לא יתברר לי, שום דבר לגבי התחלת לא יתברר לי, אז אני חייב לפנות את הכלי האחר שהוא הכלי המדעי שאוסף אינפורמציה מן הארכיאולוגיה ומן הכימיה ומן הכימיה האורגנית ומן הזואולוגיה, ואני מתחיל לקבל תשובה. להגיד מה שרציני אמר, איך הוא מחפש את החלק. הוא אומר דבר כזה. אני יודע את הצבע. הצבע כך שבמסורת, שהצבע זה הוא מה שאנחנו קוראים לו מעברית, חלק. חלק השמיים, כך כותב המפרש המשנה, המשנה ליפשיץ, בפירוש המשנה, ההקדמה שלו ללכות שבת, המשניות על שבת, בידי כהונה, הוא כותב שם שיש פרק שכתב בידי כהונה, הוא כותב שהחלק הוא מה שאנחנו היום קוראים כחלק השמיים. הדבר הזה, אף בית אנחנו יודעים על החילה הזאת, שהוא בא לחיים ימי, זאת אומרת דק, דק זה מה שחיים במים. דבר שלישי, אנחנו יודעים שצובעים בנוזל שבא מגופו של החילזון. הוא אומר, דם יכול להיות הגדרה רחבה, לאו דווקא הנוזל שבו אתה חי, אבל זה נוזל שבא מגופו שבא לחיים ימי שצבעו כחול. אנחנו יודעים את זה, צריך לחפש, לשאול את הזואולוגים, מה ימי, איפה יש בעל חיים כזה. אם נמצא כמה, נשתמש בכלים היחדים, בסימנים של החילזון שקוראים בגמרא, ונברור ביניהם. אם אנחנו נמצא רק אחד, מצוין, לא נמצא אף אחד, יש בעיה. הוא לא מצא אף אחד. ואז הוא מצא הגיונות הרוקחים, שבעצם הצבע שמפיקים לנו סדיה, הוא חום כזה, אבל אפשר לשכנע אותו, להפוך אותו לכחול באמצעים של כימיה. ואז הוא אומר, אבל הרי זה לא כחול ממש, זה כחול באמצעים של כימיה, חוץ מזה זה לא חילזון, זה גיונון שיש לו זרועות שיוצאות ממנו, אז עכשיו הוא משתמש בכוח הפלפול העצום שלו, הוא אמר שהזרועות שלו מתחלזנות, הזרועות מקבלות צורה של חילזון. אבל האימון שהיה לו, שאם הזואולוגים אומרים שאין בעל חיים אחר שניתן להפיק צבע מן הנוזל של הגוף שלו, אלא רק זה, זהו זה, בזה נגמר העניין, מכאן ואילך דרכי הפלפול פתוחות ואפשר להגיע למסקנות שאנחנו צריכים להגיע. הרצוג במאמר שלו בעיתון ההד כרך זין שנה זין חוברת א' ההד היה עיתון חרדי ממש חרדי אבל של הקרן הקיימת כתב שם הפוך גם כן אבל הכתיבה הייתה ערך אותו אחי אמי הרב מסורוצ'וב רבי חנוך מסורוצ'וב יש לו שם סדרת מאמרים ששם הוא מספר על המחקר שלו, מספר אותו בצורה חרדית, למדנית, לא בצורה מחקרית, שם כותב, יש עובדות היום, אנחנו יכולים לדעת עובדות, והרב הרצוג בנאיביות שתחילת המאה ה-20, סוף המאה ה-19, מדבר שגם ארכיאולוגיה זה עובדות, ואגיפטולוגיה זה עובדות, וכל זה אני מתייחס אליהם כאל עובדות ברורות. מה הרעיון? הרעיון הוא שכאשר אני יכול לקחת ולדעת עובדות, נפתח. עולם חדש, זאת אומרת, אין כבר גבול, אני יכול עכשיו להבין את הכל. ברגע שיש אמונה, אפילו שאמונה תמימה במדע, אני יכול עכשיו לדעת את הכל. אין שום דבר שנסתר מנגד עיניי. זאת בעצם התפיסה של היהודה. אתם יודעים שאחד הנימוקים בוויכוחים על התחלת, היה שמקובל בשם הארי הקדוש, שהתחלת נכנס מחובד הבית ולא התגלה עד היהודה. בתשובה שכתב הרב טרוק לרב מירצין, הוא כותב שעכשיו שאתה עוסק בתחלת אולי התנוצץ, מתחיל להתנוצץ אור הדיודה. אבל אני יודע, אור הדיודה מתנוצץ לא התחלת כדבר שהרי הקדוש שאומר שיחזור עם הגאולה. אלא כמו שכותב הרטיר, לא מצאנו שהתחלת נעלם, בעל חיים לא נעלם. ואם בעל חיים נעלם, הוא לא יוכל להיווצר מחדש. אם כן הוא נמצא, רק אנחנו לא יודעים איפה, הוא מחפש אותו ונמצא אותו. התפיסה הזאת היא גאולה אמיתית, זאת אומרת, היא גאולה מהגבלות של שכחה. אבל שטוב אמר שהשכחה היא סוד הגלות, והזיכרון הוא סוד הגאולה. הזיכרון הוא יכולת ההתמצאות, היכולת לדעת. מה שהדברים שנשכחו מאיתנו, נשכחו כך כתוב בקושי הגלות, בצער של הגלות. באותו רגע שאני אומר שאני יכול לדעת, אז כבלי הגלות מתמוססים. כבלי הגלות נעלמים, כמו הכבלים של הפשטן של שלשום. זאת אומרת, עכשיו זה כמו מאורת של מריחה אש והכבלים נעלמים. הנקודה של החשש ממדע, הקונפליקט שיש ממדע לתורה, הוא קונפליקט של תפיסה. הנה, אני עוסק בתורה או שאני עוסק במדע. היכולת שיש ממדע לתת לנו דברים שאנחנו שכחנו כבר, לאפשר לנו לגלות אותם, לאפשר להבין אותם ולאפשר לדעת, או גם זה בנאיביות שהם צריכים אותה ששמי ה-19, תלת המאה ה-20, היום הדבר, אנחנו יודעים שכל מאמר מדעי שנכתב, בוודאי יצוץ מאמר מדעי שיסתור אותו, שיחלוק עליו, אבל עדיין, כמו שאמר רבי יוחנן בן לקיש, מבין שנינו תתברר האמת, היכולת לברר את הדברים לאמיתה ולתת להם קיימות ולהבין אותם, פה נמצאת הדיבה, וזה הדבר שהריחו להגיד דעתי גם הרבי מרזין וגם הרב הרצוג. הנה פה אנחנו פותחים פתח ענק שלא היה מתוגע, פתח תורני רחב ומאיר שהיה סתום בפנינו קודם. לפי דעתי זה סוד נוסף של תורה ומדע שעולה על העניינים וצומח מתוך היחס לתורה ומדע של רבותינו הראשונים ושל הרמב"ם וצומח מתוך זה. אבל החזות של הגאולה בהתפתחות המדע בעולם שתאפשר לנו להבין את התורה, ההבנה האמיתית, זה בא בנקודה הזאת. את האש הזאת הציתו באמת הרבי מרזין והרב הרצוג, ואחד מהדברים שאנחנו צריכים לעשות אחרי שאנחנו קיבלנו את הלפיד לידינו, לא להסתפק בתחלת, אלא באמת לפנות אל המדע כפותר דברים שכבר נשכחו מאיתנו. ואף על פי שהנתיב לא נראה ברור, אנחנו צריכים לקחת אותו, להשתמש בו וללכת בו. תודה רבה.